אנחנו מתחילים בשמחה עצומה, בהתרגשות גדולה, אורות הנפש, שיעור מספר 4, ונעשה טיפה הקדמה קצרה, למה ללמוד דווקא את תורת הנפש, מתורת הרב קוק, ואז נעבור כבר למבנה הנפש, ללמוד עליו בעצמו. למה? כי לפני 70 שנה היה חידוש גדול עצום בכל העולמות, כמעט מעורד חד פעמי בכל ההיסטוריה כולה, עם שהיה מת מבחינה מדינית 2000 שנה חזר לתחייה. זאת אומרת, כוחות חיים לאומיים, מערכות ציבוריות שהיו מתות מבחינת עם ישראל, עם ישראל היה מפוזר, מפורד בכל העמים, וחי חיים פרטיים, חזר לחיות חיים לאומיים, וזה חידוש גדול. והשפה הזאת נעלמה מאיתנו, השפה של קודש לאומי, שפה של מערכות ציבוריות, מסכת מלחמה. תחשבו על זה, 2000 שנה. אם ניקח את זה למשל למושגים אחרים, אדם רווק שמתחתן, אז הוא עכשיו מתחתן, מביא ילדים, אז נוצרת פה מערכת חדשה שלא הייתה. הוא היה רווק, הוא חי, היה רגיל לחיות כרווק, עכשיו יש פה מערכת חדשה, זוגיות, חינוך ילדים, משכנתה, דירה משותפת, יש פה המון מרחב חדש שנולד. אם חס ושלום אחרי 3 שנים התחתן בגיל 20, מביא 2 ילדים, גיל 3 שנים מתגרש, ואז 30 שנה היה רווק. כשהוא מתחתן, זה קל לו לחזור מיד לחיי נישואים?
לא.
30 שנה, הוא לא דיבר את השפה הזו, לחשוב שיש עוד מישהו, לקחת בחשבון, לחיות במשותף, לשלוח הודעה, חיים זוגיים. זאת אומרת, יש פה שפה שלמה, כאן כאילו אנחנו מדברים בשפה הזוגית. אדם שהיה גרוש 30 שנה, ולא חי את המרחב הזוגי המשפחתי, הוא כל הכוחות חיים הזוגיים שלו, השפה הזוגית, הכל כאילו התנוון, התנמק, הוא צריך הרבה זמן כדי לפתוח את זה חזרה, לשים את הבת ולהיכנס לחיות בדירה עם מישהו, זה הדבר הכי קל. האתגר הוא לחיות בשותפות, וזה לא פשוט, זה לא פשוט. זכרו בקיץ שחם לך, אתה רוצה לשים מזגן על סי הקור, והיא אומרת, אני קר לי רצה. עכשיו מה? איך תעשה? אין חצי חצי, זה לא כמו באוטו. מה תעשה? והמזגן זה הסוגיה הכי פחות סבוכה בזוגיות. יש פה שפה שלמה שאתה צריך לחשוב ביחד, לחשוב בזוגיות, לחשוב מה עובר עליה, לקחת אותה בחשבון. זה לא פשוט. ואותו דבר ברמה לאומית. ברמה לאומית היינו חיים ממתן תורה בערך 1,000 שנה, עד סוף ועד חורבן בית שני בערך, ואז 2,000 שנה אין לנו מרחב לאומי. זאת אומרת, שיקולים לאומיים, קודש לאומי מול קודש פרטי, הכל נגנז, מת. ובעיקר היינו 2,000 שנה עסוקים בחיים פרטיים של קודש פרטי. שם יצא הגמרא, הלכה, שולחן ערוך, רמב״ם, חסידות, כל תורות הפרט שמדגישות את עבודת השם בפרט. דרך אגב, הרב קוק, מהלך האידאות למשל, מתאר מה התיקון של הדבר הזה. הוא אומר שהיה בית מקדש והיה חיי כלל, אז רוב האור והעוצמה והקודש הם הגיעו לכלל ישראל, אבל האדם הפרטים לא חדרו. לכן מה הקדוש ברוך הוא עשה כתיקון? הקדוש ברוך הוא אפילו לא נותן לנו נשים. מה הוא עושה? הוא עושה תיקונים. למשל, אדם ששוטה עכשיו בקבוק ערק ישר כולו, מה עושים לו? לא נותנים לו עונש, עושים לו תיקון. מה התיקון שלו? עושים שטיפת קיבה בבית חולים. זה לא עונש, זה תיקון. לכן אומר הרב קוק בכזאת גאונות, במאמר המבהיל שלו מהלך האידאות, אומר הרב קוק, הקדוש ברוך הוא תיקן את עם ישראל. אם הקודש האלוקי הצליח להגיע רק לכלל ישראל ולא חדר לפרטים, מה הקדוש ברוך הוא עושה? מסלק את הכלל. ואז מה? ואז כל פרט חייך נסת הקודש אליו. למשל, תגידו לי אתם, שאני חי בישיבה, ובישיבה יש ארוחת צהריים, תמיד יש ארוחת צהריים, מישהו ינקה, מישהו יבשל לעצמו, מישהו זה, לא, תמיד הם דואגים לאוכל לתרות. מה קורה? פתאום סוגרים את הישיבה. פתאום, אחי, אני לא אוכל, אני מת מרעב. ואז אתה עובד, הולך קונה שבר מול 15 שקל, אין לגבור 15, אין שם 15, עבר הרבה זמן. ואז אתה עובד, אתה דואג לעצמך, פתאום מה? גילית כוחות של אחריות, כוחות של הזנה, אתה לקחת, למה? כי אין כבר קודש כללי. שהיה קודש כללי, ואני אומר, יאללה הכהנים, יאללה בית מקדש, יאללה הנביאים, כולם מתקנו את כולם. אבל הפרט היה רקוב. תגירים את המשנה שרצו שני כהנים. חזר מספרים, רצו שני כהנים למזבח, להקטיר קטורת, דקר אותו, דקר אותו. זאת אומרת, אתה רואה פה יש קודש כללי של עבודת המקדש, אבל בפרט הוא יכול לרצוח את חבר שלו. זה גם דיון, אם הוא נטמע או לא נטמע, כאילו מה עניין אותם, מסכין. לא החיים של החבר. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה מתגרום. לא כזה מוסרי לשתות קולה, אבל לפעמים צריך סוכר, להעביר שיעורים, להעביר הרבה שיעורים במילואים, צריך להחזיק את זה. לפעמים קצת להחזיק את הסוכר. בית ראשון, בית שני, קדושת הכלל, קדושה של אומה אלוקית. אבל הפרטים לא מתגלים. תחשבו שאתם לומדים שלושה חבר'ה מהישיבה בחברותה. איזה מסכת אתם לומדים עכשיו? בבא ימציא, איזה פרק? שישי. רביעי, אתם לא... שלישי. אתם לומדים שלושה חבר'ה, לא חברותה, שלושה. אתם יכולים להגיד את המילה שלכם, את הדעה שלכם, הכל בסדר, נכון? תחשבו, אבל אם היינו זוכים שאתם בחברותה עם הרב מרדכי אליהו והרב עובדיה, היית מעיז להגיד איזה סבורה בסוגיה? היית אומר, מה שתגיד? הרב עובדיה אומר לך, שמה, אני חושב, מה שתגיד, נכון? אומר הרב קוק, זה חזל אומרים, שרגה בתיארה מה יעני, נר בצהריים, מה מועיל? שיש עוצמה כללית של נבואה, של מקדש, וזה אדם אומר, מה הקדש הפרטי שלי? יאללה, כלל ישראל מחפר על כלל ישראל. המקדש עושה, הכהן הגדול ביום כיפור עושה את העבודה שלו, מחפר על כלל ישראל. לכן הקדוש ברוך הוא מעשה, ראה שהפרטים לא מתוקנים, מה עשה? נחרב הבית, ואז האדם עומד, גולה לבבל, לזוימל, לבויסק, לתימן, והוא עומד מול השם. אין כהן גדול, אין מקדש, אין נביאים שיחפר בעד, אין כלום, מה? אתה לא תעשה תשובה, לא יחפר. ואז מה? הוא מתחיל לעבוד, ללמוד, להתקדש. ואז 2000 שנה עובד על הקודש הפרטי. אחרי שהקודש הפרטי חזק, יורדים לפרטי פרטים. ראיתם? זה פרטים שבהלכה. פרטי פרטים של עד הסוף. האור הזה לא היה. גמרא, הלכה, שולחן אורך, כל הפסקים, כל הראשונים, כל זה נולד בגלות. בבית ראשון זה לא היה. כל הירידה לפרטי פרטים זה לא היה. אנשים שלא מבינים כלום, אומרים, זה התווסף אחר כך. כל הזמן בהתפתחות אלוקית, להכניס את האור האלוקי לתוכנו. זה הגדולה והשמחה והכבוד שלנו שיתפתח. יש כאלה טוענים, תורש בכתב, לא כתוב כיפה, לא כתוב ירידה לפרטים, סימן שני ידחה את כל הלכות מוקצה בשבת, מאיפה זה בא? קודם כל זה הרמוז ובעל פה, אבל זה התפתח וירד לפרטי פרטים, זה עניין של תורש בעל פה, שכל דור זה הולך וחודר עוד יותר לעוד פרטים. אז זה לא להבין כלום, באים הכופרים, כן, אומרים, שמה, הנה, סימן שני ידחה, נכתב על ידי בשולחן ערוך, לא הבנת. זה כמו שאתה בא למישהו עם זקן, אומר לו, ראיתי תמונה שלך בגיל שנתיים, היית בלי זקן. אז אולי אתה מישהו אחר. לא, זה התפתחות, אח שלי. זה נקרא התפתחות. היהדות היא גם מתפתחת, זאת אומרת, היא מגיעה לעוד מדרגות. גם תורת הסוד מתגלה יותר ויותר, הזוהר והאחרונים והאריזל והלאה וחסידות. תמיד זה מתפתח ויורד לפרטי פרטים, וזה בסדר גמור אם זה נאמן המקור. והרב קוק מסביר במהלך האידאות שהייתה תורה גדולה, תורה לאומית כללית, אבל לא היה ירידה לפרטים. סילקנו את הכלל ואז היה ירידה לפרטים חזקה. עכשיו מה קורה? עכשיו חוזרים לארץ, מה התפקיד? לחבר את שני הכוחות האלה. זאת אומרת, זה בעיה גדולה שיש לנו קודש גדול ויורד לפרטים, זה בעיה גדולה שיש לנו פרטים גדולים בלי קודש כללי. זה הבית השלישי. כאילו בית ראשון היה נבואה וזה, אבל לא היה ירידה לפרטים. בית שני התחיל קצת פרטים וכל הגלות. הבית השלישי חבר את שניהם ביחד, גם פרטים חזקים, גם קודש כללי, וזה אנחנו, זה מה שאנחנו מנסים לבנות כרגע. זה מה שהוא כותב שם בסוף מהלך הידי. אז הנה דוגמה ששפה שלמה של קודש לאומי נעלמה, והתרגלנו לחיות חיי פרט, ולכן הקוק בא וחידש את השפה. אבל למה ללמוד את תורת הנפש שלו? לכאורה מה זה משנה? תורת הכלל שלו, כן, חידש, שפה גדולה, וזה, הוא היה שליח של אלוקים למחיין, הוא כותב באגרות, למחיין שלחני השם לארץ הקודש, לו עבודה גדולה, להחזיר את, את עבודת הקדושה של השפה הלאומית. אבל למה את הנפש? תשובה, נפש פרטית שחיה בתוך מרחב לאומי, או שחיה בתוך גלות, זה נפש אחרת לגמרי, יש לה כללים אחרים לגמרי, יש לה הדגשים אחרים לגמרי. למשל הרב כותב, תסתכלו, הבאתי פה ציטוט אחד שלו, תסתכלו בעמוד 31, כותב הרב קוק בהערה 17, בעקבי הצון עמוד קוף י"ד, יש פה עקבי הצון, כן. תסתכלו, פתח לי רגע מאמר הדור, תסתכלו בעקבי הצון, תורת החיים הנצרכת לדור של עקבת הדמשיכה. תראו מה הוא כותב על הנפשות. היא מוכרחת להימשך מארץ החיים, כנסת ישראל, הדור הצעיר יתעורר לתחייה וכו', אין בשום אופן, תקרא מתניה, תקרא בכל, תקרא בכל את הפסקה הזאת רגע. ב-17.
תורת החיים לא נצרכת לדור של העקבה דמשיחה, היא מוכרחת להימשך מארץ החיים ממקום בית חיינו. כנסת ישראל התנערה לתחייה ביחס לרצון של הדור הצעיר, הכוחות התעוררו בתאורה נפלאה ומתמהת, אין בשום אופן אפשרות להכניעם בדרך כבישה, כי אם לרוממה מול סגבם ולהראות לפניהם את הדרך של ההורה הרוממה והאדירה.
ראיתם? אין בשום אופן דרך להגיע, מה, איך הוא אומר שם? להכניעם בדרך של כבישה, אלא להרים, להרים. זאת אומרת, הוא הולך לנפשות והוא אומר, הם לא יכולים יותר בדרך של כבישה וכניעה, כי אם לרומם את כוחות החיים שלהם. טוב, עכשיו אני לא מוצא את זה, אני רגיל למדורה הישנה, אבל הרב קור כותב בעוד מקום במאמר הדור, הוא כותב, הדור הזה לא יכולו לשוב ומהירה, כי מוכשרו לשוב מאהבה. כל מיני הדרכות של הנפשות, על הנפשות בדורות של ארץ ישראל, הוא אומר ככה, הוא אומר להם כל מיני עניינים, וזה, כן, זה אנחנו רואים, אנחנו רואים שיש פה גם הדרכה שונה לנפשות, לא רק לכלל ישראל, גם לנפשות. הנפשות האלה, נפש שחיה בתוך מרחב לאומי, זה דורש ממנה עוצמות אחרות לגמרי. היכולת להתעסק עם חיים ארציים, חיים גשמיים, חיי החול, צבא, מערכות ציבוריות, מדיניות, מלחמות, זה משנה את הנפש הפרטית. בגלות, מי היה יוצא למלחמות? היה בעיות, היום מתעסקים, זה הגויים. למה אתה צריך לעבוד בחקלאות? זה הכלכלה של המדינה, למה אני צריך לדעת? אני כל היום יושב בכולל, קוראתי לי, נולד גמרה, להתרבות. אז נפשות שצריכות להתעסק עם דברים אחרים לאומיים, גם הנפשות שונות, ולכן ההדרכה של הנפש, לא נגיד שהיא שונה לגמרי, הכל זה, יש דגשים שצריך ללמוד, ולכן כתבנו את תורת הנפש של הרב קוק. נפקא מינה, למשל, לקודש פרטי או קודש לאומי, אפשר לראות בסיפור של מירון. אם ל"ג בעומר יוצא במוצ"ש, מי פה מקפיד לנסוע לרשב"י? לא בשנים האחרונות שכל פעם קרה משהו, מקפיד לנסוע למירון, מה הוא עושה? חסיד מגיע מוצא, אני כל שנה נסעתי לרשב"י, כל שנה מירון, זה ראש שנה של תורת הסוד, בטח נוסעים לרבי. אז הייתי חושב, חסיד אמיתי, איך שיוצאת שבת, כן? לוקח איזה מעיל, הידרזותה, לוקח קצת כסף, איזה סנדוויץ', עולה על אוטובוס, נוסע לכרמיאל, משם רכבת בשאטלים, זהו, מגיע לצדיק. מה הבעיה? ש300,000 איש שעולים למירון במוצאי שבת, זה אומר בערך מיום וחצי לפני, מאות כבאים, מאות שוטרים, מאות מתנדבים, מאות עובדי מעץ, מאות נהגי אוטובוס ושאטלים, כולם כבר 24 שעות בשטח מתכננים את כל האמירת תהילים שלך על הקבר של רשב"י. מה זה אומר? בפועל, כדי שאתה תוכל להגיע במוצאה, זה חילולי שבת של מאות אם לא אלפי יהודים. שמה אכפת לי, אני קורא תהילים על הצדיק בציון שלו, אבל אם אתה מתחיל עכשיו קודש לאומי, עד ש300,000 מגיעים, הם מכריחים עוד איזה 30,000, כאילו, מוספים על התאומה. לכן הרבנות הראשית, כל פעם שיוצא במוצאה, דוחים את ההדלקה לשבת בערב. יש אנשים מסוים שלא סופרים את ההוראה הזאת, כאילו, תשמע, אני, התהילים שלי על הצדיק, זה, למה? כי אני עומד מול השם. זה תפיסה גלותית. בגלות באמת כל פרט עמד מול השם ככה. אם אני צריך להגיע, שחיילים רוסים או חיילים מרוקאים שישמרו עליהם, לא אכפת לי. אבל פה שאתה מבין, זה חיילים יהודים, שוטרים יהודים, אפשר לעשות עם זה, שוטרים גויים, כאילו, לעשות העניין הזה. אבל, אז גם הם חייבים לשמור שבת. זה עניין, נפקא מינה, איך אתה עובד את השם, רק הסתכלות על עצמך או הסתכלות כללית, כן.
זה לא דומה לחרדים איתה?
שמה? דומה? למרות שבאומה, יש פה עוד צד אחד שצריך לזכור, אומה, ודאי בעם ישראל, עיקר החוזק שלה זה הצד הרוחני שבה. כל אומה, בעיקר עם ישראל, זה הצד הרוחני שבה. אני לא אכנס לזה, כי לא בא לי להיכנס לזה. אתם מבינים את הדעה שלי, אני כבר 205 יום במילואים ומעביר שיעורים ולומד תורה מתי שאני יכול, אבל אני חושב שצריך להגיד את זה בבירור, שבלי התורה הגדולה שכל החרדים והחסידויות מביאים לנו, לא רק תורה גדולה, תורה של קדושה, תורה של מסירות נפש, תורה שבאמת זה כל מה שיש לי בחיים, עם ישראל לא במצב טוב. אנחנו צריכים גם גרעין של קודש שיעשה בכל מחיר כל דבר למען הקודש. מצד שני, יש כאלה שלא לומדים ונצלים את זה, ודאי הם צריכים להתגייס, אבל סוגיה עמוקה ומורכבת מאוד שלא נקצה לי עכשיו. בסדר? אני רק אומר, זה לא לחינם, הקדוש ברוך הוא שם מגזר כזה עם רבנים כאלה שאנחנו לוקחים את זה עד הסוף. כי צריך את זה. ביחס להקצנה לצד שני, וזה צריך גם הקצנה לצד הזה. שוב, זה לא קשור מדעתי הפרטית, זה המציאות. אני חושב שזה טוב לנו. זה טוב לנו שיש דבר כזה. המינונים והכל ואיך בדיוק ובתהליך כללי זה כבר הולך ומתאזן, זה דברים אחרים. טוב, אז זה הקדמה ללמוד את תורת הנפש דווקא מתורת הרב קוק, שיש לה תדגשים של דורות של גאולה. אחרי כל ההקדמה הארוכה הזאת, אנחנו בשמחה מתחילים את מבנה הנפש. מבנה הנפש, אני כבר עושה לכם סדר, בנוי מארבע. האישיות שלנו בנויה מארבע. תזכרו תמיד את המספר ארבע. אפשר לפרט אותו אחר כך לעשר, זה תמיד ארבע ועשר. ארבע והשורש זה חמש, ומתפרטים לעשר, זה עשר ספירות. תסתכלו בעמוד 49. אנחנו מדברים על גוף, נפש, רוח, נשמה. הגוף זה המרחב הגשמי, הפיזי, החומרי שלנו, עצמות, בשר, גידים, ציפורניים, שיניים. בסדר, אפשר לשקול, למדוד, מערכת העצבים, מערכת הדם, פתח את זה, תחתוך את זה, תראה את זה, הכל זה מערכת גופנית. ההתנהגויות, המעשים שלך, הכל זה. יופי. עמוק מזה נמצא שכבת הנפש. נפש זה טיולים, רגשות, מידות, משפחה, חברים, מוזיקה, אסתטיקה, בסדר? זה מרחב הנפש. למעלה מזה רוח, זה תודעה, אידיאולוגיות, אומנות, יצירה. למעלה מזה נשמה, קומת הנשמה, שזה כבר עומק, עומק האדם, זה הרצונות, האמונות, השאיפות, הערכים, המשמעות. עכשיו אני כבר מסייג סייג ואומר שבשפה הקבלית אפשר להתעמק בזה המון ולדייק את זה המון, שכל מה שאמרתי עכשיו זה נפש רוח נשמה של הנפש או משהו, לא ניכנס לזה. בגדול תקבלו את זה ככה. אם יצא לכם באיזשהו שלב בחיים חובה מאוד, כן, שמתי שאתם מוכנים ללמוד חסידות וגם אחר כך יותר פנימה קבלה, אז אתם תראו שזה לא מדויק ויש מה לפרט, כמו כל חוכמה, נכון? אין מה לעשות. אם עכשיו אנחנו לומדים, סתם אני אשאל אותך שאלה, אתה תזכיר את השם? ינון. איזה שם יפה, לפני השם יש ינון שמו, זה השם של המשיח. השולחן הזה זז או לא זז? לא זז. שיעור ראשון בפיזיקה, אתה זה לא שכולו אטומים בתנועה. אז אני אומר, אבל אפשר, צריך לדבר, לא? השולחן זז, לא זז, הנה אדם זז, השולחן לא זז. אנחנו מדברים, מדברים בכללי. תתחיל לפרט בעולם מוזיקה, אתה רואה שהכל בתנועה וזה. אבל בסדר, אז בכללי אני אומר לכם, שהגדרתי את הנשמה שהיא משמעות ערכים וזה, אפשר לדייק שזה נשמה שבנפש. זה סגור סוגריים, לא מעניין. צריך, לא מעניין בשלב הזה. אני רוצה לעשות לכם סדר רק שיהיה זה בהירות בתמונה. תדעו שיש מה להעמיק בזה. אז האדם מורכב מארבעה רבדים. גוף, פיזי, חומרי, שערות, ציפורניים וזה. נפש, חברים, טיולים, מידות, רגשות. רוח, תודעה, הכרת המציאות, אידיאולוגיות, אומנות, יצירה, תפיסת עולם. נשמה, משמעות, ערכים, רצונות, עונג וכו'. בערך, בסדר? עכשיו בוא נראה, תראו איך פעולה יוצאת מהרבדים הכי עמוקים של הנפש, והולכת ומולידה, כל פעולה זה נקרא סתר השתלשלות, כל פעולה מולידה את השלב הבא. בן אדם הולך לחבר שלו, יש לו וילה בהרצליה פיתוח, הוא נכנס אליו הביתה, ואז הוא נכנס לבית ורואה חימום תת רצפתי ומזגן ולא יודע ספוטים בתקרה ולא יודע מה יש לו בבית, ואז הוא חווה עונג. עונג זה מקום מאוד פנימי במרחב הנשמה, זה נקרא בספירות כתר. העונג והרצון הם שניהם כתר, והוא חווה עונג גדול וזה מוליד לו רצון. איזה רצון? גם כן להשיג בית כזה, נכון? פעם ראשונה שראיתם חבר עם אופניים חשמליות, אמרתם, מה, מתי אעשה גם אני לביתי אופנוע? זה כל אחד עם העניינים שלו, זה חווה איזה עונג, ואז נולד רצון. רצון מה? להשיג את הדירה הזאת. שימו לב, הרצון, העונג הוליד רצון. הרצון מה מוליד? פתאום אתה מתחיל לחשוב, אולי אני אקח משכנתה, איך אני אקנה את הדירה הזאת, אולי אני אקנס אותו שותף, ההורים שלו בחול, הוא שותף, הוא, אני אעזוב את הדירה בחולון, אני אעבור לגור איתו. שימו לב, אתה מתחיל לחשוב, מה זה הוליד? כן? הנשמה הוליד הרוח. רוח זה תודעה, מחשבה, תפיסת עולם. אתה מתחיל להערר. העונג הוליד רצון, הרצון הוליד מחשבה, אתה מתחיל לחשוב, אולי אני אשיג את הבית, אולי איך לשם, אולי אני אשיג אופניים חשמליים. בוא נשאר רגע, נצמד לדוגמה של הבית. שנייה קביעים, שלא נלך לאיבוד. העונג הוליד רצון, הרצון הוליד מחשבה, המחשבה, אתה מתחיל להערר בזה, לחשוב בזה כל הזמן. ואז מה? אתה מתחיל להתרגש מהסיפור. מתחיל להתאהב בסיפור שתגור בבית כזה. אתה מתחיל לפחד, מתחיל להוליד לך רגשות. אם אני אקח משכנתה ואני לא אעמוד בה, יקחו לי את הבית, אני אדפק מזה, אני אפסיד כל הכסף שלי. אז נולד אהבה ואירה מול הדבר הזה. ואז מה? אתה לוקח את הפלאפון, מרים לקבלן או לשותף שלך בכולו, אומר, שמה, אני עוזב את הדירה בסוף החודש, נכנס פה לחודש, אתה עושה מעשה פיזי. אז ראיתם, הנשמה הוליד את הרוח, הרוח את הנפש, הנפש את המעשה, או במילים פשוטות, העונג את הרצון, הרצון את התודעה, התודעה את הרגש, הרגש את המעשה. חמש לבים, תמיד זה חמש. כתר, חוכמה, בינה, תפארת, מלכות. השלב רצוני, הוליד השלב הקוגנטיבי, השלב הרגשי, השלב המעשי. לא משנה איך תראו לזה בשפת הטיפול, קבלה חסדות, בסוף כמעט כולם מדברים על אותו עניין. יש שכבות עומק שמולידות השכבות החיצוניות. היית בבית, נכנסת לחבר שלך בבית פח אשפה, העונג, לא היה עונג, אז לא הוליד רצון להשיג אותו, אתה לא חושב איך משיגים את הבית, אתה לא מרגיש שאתה רוצה את הבית, אתה גם לא מתקשר לעבור לשם. הבנתם מה הסדר של השלות? יש פה משהו, שכבה מולידת החשיבות. עכשיו זה קורה כל הזמן. חבר שלך עם ארטיק, אתה אומר, וואלה, גם אני, אתה חושב, מרגיש אהבה לארטיק, הולך, קונה ארטיק. חבר שלך חזר מאיזה שיעור, אתה מרגיש, אנחנו כל הזמן על השלבים, הרבדים האלה כל הזמן, זה נקרא הוא ישר. איך השכבה הכי עמוקה בנפש מולידה, כל שכבה מולידה את השכבה האחרי, עד שאתה מתקשר בפועל ועושה את המייסי. זה נקרא אור ישר. אבל יש גם מצב שנקרא אור חוזר. מה זה אור חוזר? אספר לכם סיפור. סיפרתי לכם על הבחור בישיבה אצלנו שלא רצה לחזור לישיבה? היה מישהו בישיבה לפני כמה שנים, כולם יצאו לבין הזמן עם פסח, אני נשארתי ללמוד בישיבה, אני רואה אותו יושב, אין אף אחד, הוא יושב לומד. אני אומר לו, מה אתה עושה? סע הביתה. מה אמר לי? לא, אני חשקה נפשי בתורה. יושב לומד. אמרתי לו, שמע, זה שיעור א', אל תקפוץ יותר מדי, שלא ישברו לך הכלים, אבל מה, יאללה, אשריך. אחרי 3 ימים נשבר, נסע הביתה. נגמר בין הזמנים, כולם חזרו, סך בחלו חזר. זה בדרך כלל אותם אנשים, זה קיצוני כאלה. אני אומר לחבר'ה, נגיד שקוראים ליוסי, איפה יוסי? וואלה, לא יודעים, לא יודעים, לא יודעים, מתקשר את הכולי. אחרי 3 ימים אני מקבל טלפון, אתם מכירים את הטלפונים האלה? מה נשמע רב? שקט. מה קורה לזה? תקשיב הרב וזה, אני אוהב אותך, אבל החלטתי להתגייס. אמרתי לו, סבבה, הכל טוב. תגיד לי, איפה היית בן הזמני? יצאת, נכון? בסוף יצאת, איפה היית בזמני? הוא לא, כלום. הכלום הזה, צריך להיות בזה מרחב על היקום, לא? לא התעדת על המאדים 30 יום. אמר לי, הייתי, ואז אחרי שבוע הלכתי איזה מקום, חזרתי בבית. איזה מקום, רק אם אפשר? אלת. וואלה, ומה עשית באלת? כלום. כן, רק הכלום הזה, אתה לא אוכל שבוע, כלום באלת. ואתה ראית שם בישיבה, והיה לי את השחר, עשית לומדס, לא? מסתבר שהיה באלת, עשה מה שעשה, ראה מה שראה, עברו עליו דברים. מה קרה? פתאום חזר מאלת, חשב, 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 אמר לו, אני בכלל לא מתאים לקודש, אני צריך להתגייס לצהל. עכשיו, אתם יודעים שאני, אני עכשיו במילואים, צהל, הייתי לוחם, הכל טוב. אבל למה באמצע שיעור א', תבנת עצמך כמו שצריך, תתגייס ביתו בזמנו, מה קרה? פתאום התפחת, למה התורה לא רצית לצאת? אומר לי הרב, החלטתי זה סופי, גמר הסיפור, אני באמת עיררתי בדבר, מי אני, השורש נשמתי, מה התיקון שלי, זה צהל עכשיו. אמרתי לו, אין בעיה, אתה צריך לבוא לקחת את הדברים שלך, וזה תעבור דרכי. כנס אליי, יש לי בישיבה אצלנו שלי חדר, כולל כזה של בית מדרש לאמונה, תעבור דרכי. קיצור, רביעי 11 בבוקר, נכנס, חיבוקים נשיקות וזה, באתי לקחת את הדברים. אמרתי לו, תקשיב טוב, בקשה אחרונה, מה אכפת לך, אהב אותי וזה וזה, תן לי, אתה מבין, אני אעשה אותך לבקום, הכל טוב. היום יום רביעי, אין שבת ישיבה, כולם יוצאים שישי בבוקר, תשאר עד שישי בבוקר, וככה תיסע לחיים טובים, מתוך לימוד תורה של יום וחצי וזה. מסתכל עליי, מה אומר? איך ידעתי? אמרתי לו, חבר אותי, מה ככה תברח? מה, יש לנו שיעורים, יש 3 שיעורים, כל יום רביעי, נעשה לומד סקוזרי וזה, נודי זה. מה, תכבד אותי, גם אורחת צהריים עכשיו וזה, נשאר. נחשו מה? נשאר, התגייס סוף בית. היום הוא עברי חשוב. למה? זה בדיוק האור חוזר. כי כמו שזה עובד באור ישר, יש לך עונג ממשהו, ואז הוא מוליד לך רצון, ואז מחשבה, ואז רגש, ואז מעשה, יש גם הפוך. שאתה עושה מעשה, הוא מתחיל להוליד לך רגשות אחרים, הרגשות מולידות מחשבות אחרים, מולידות רצונות אחרים ועונג אחר. למשל, מישהו שעובד קשה כל הזמן, ואז חבר בא ומשכנע אותו לגנוב, בוא איתי בלילה גונבים, ואז הוא גונב פעם אחת, ובלילה אחד ב-10 דקות הוא עשה $10,000. זה המעשה, הוא עשה מעשה לא נכון. עכשיו הוא חוזר לישיבה, אתם חושבים שזה נגמר? זה רק התחיל. ואז הוא מרגיש שמחה אדירה והחופש אדיר מכל הכסף שיש לו, ואז זה מתחיל להוליד למחשבות, למה לעבוד? ואז בכלל זה מוליד את הרצון, עכשיו אני יכול לקום כל בוקר לעבוד מ8-5 קשה, משנה את הרצון, את לא רוצה לעבוד. אז מקשר, אני כבר לא, מתפטר מהעבודה. כמו שאתה יכול לשנות את ההתנהגות על ידי רצונות, אתה יכול לשנות את הרצונות והמחשבות על ידי התנהגות לא נכונה. כמו שאדם רוצה לבנות בית, נכון? שימו לב, רוצה לבנות בית, ואז חושב איך לבנות בית, ואז מרגיש שאהבה כלפי הבית הזה, ואז בונה את הבית בפועל. אותו דבר, אדם שהוא מתחיל לבנות בפועל, ואז הקבלנים, כל הפועלים מתחילים לריב מכות ולא מתקדמים בפרויקט הזה, בסוף מה? הוא מרגיש נפס עם הפרויקט הזה, ואז משנות התודעה, אומר מי בכלל צריך את זה, ואז הרצון, אני לא רוצה את הפרויקט הזה. זאת אומרת, יש גם אור חוזר, שאם אתה משנה את המעשים, זה גם מכה אחורה כלפי המחשבות והרצונות שלך, ולכן היהדות יודעת את זה. אז מה היא אמרה לאדם? עבודת השם זה כל ארבע מרחבים תמיד. לכאורה, מה היינו צריכים לעשות? היינו אומרים, כל היום רק תפילה. למה אתה מצווה אותי מצוות? רוצים לתקן כל המרחבים, לחבר אותם לאלוקות. רק דרך כל היום תפילה, תבנה רצונות אלוקיים. הרצונות יבנו לך כבר מחשבות, הם יבנו לך רגשות, הם יבנו לך מעשים. לא, יש הפוך. לכן היהדות אומרת, תפילה, תראו, ממש ארבעת המרכזים של עבודת השם, כל מרכז מקבל כוח בנפש, מרחב בנפש. תפילה בונה את הרצון. תורה בונה את התודעה. תיקון המידות בונה את המידות, הרגשות. מצוות מעשיות דווקא בונות המעשים. סוגרת עליהם מכל הפינות. כי אם רק תעשה רצונות, תעשה מעשים הפוכים, זה הוליד אחר כך, זה יכניס לך בגים בתוך המערכת. ולכן כל יום אתה מחויב במצוות מעשיות, כל יום חייב בתיקון המידות, כל יום חייב בלימוד תורה, כל יום חייב בתפילה. סוגרים עליך מכל הכיוונים. ואם בן אדם שיקפיד רק על תפילה בלי תורה, פתאום יהיה לו בעיה בתודעה. אדם ש... יש בעם ישראל זה מתחלק גם לציבורים. יש ציבורים שמשקיעים בתפילה בלי סוף, יש ציבורים שמשקיעים במצוות מעשיות. ראיתם את חב"ד? ואם אדם כופר, אומר אני לא מאמין בך, אין אלוקים בכלל, אומר הכל טוב, רק תביא את היד, כושר לו תפילה, מה אכפת לי? למה? כי ברגע שאני ככה בעולם המעשי כבר התחלתי, זה נעשה ונשמע, נעשה ונשמע, אני לא מתבקר איתך בכלל, רק תביא את היד אם אפשר ככה יד שמאל, תודה. אני לא מאמין, הכל טוב, אחי, עזוב את התודה. וזה מטורף. אז זה מתחיל מהרבי, הרבי האחרון מחב"ד, קודש קודשים. בא אליו יהודי, ישב במאסר, קיבל 18 שעות חופשה מהכלא. הגיע לרבי, אמר לו, הרבי, תברך אותי, אני מחושב מהכלא וזה. הרבי אמר לו, אתה יודע למה אתה שם? אתה צריך להניח תפילין לאנשים בכלא. ברור, למה אלוהים שם אותך שם? אז הוא אומר לו, מה, אני בעצמי לא מניח תפילין. הרבי אמר לו, מה זה קשור? לפחות תניח למי ששם. לא עוצרים, חב"ד לא עוצרים. יש לי חבר טוב, היינו שנינו בספיר, וזה, עשינו מבצוע, וזה, הלכנו לקיבוצים גם, לחלק להם מצות לפני פסח, שנה שעברה. מתחברת, לא מתחברת, מאמינה בזה, תוכל לאכול כזה. הנה סיפור, תשמעו סיפור. ידידיה מאיר, עיתונאי, מכירים אותו? היה סיפר סיפור, הוא היה בליל הסדר בווייטנאם או בתאילנד, ליל הסדר הכי גדול בעולם. זה היה אולי 3,000 איש, או לא יודע מה, 10,000 איש, לא יודע מה, תפסו את המספרים, לא רלוונטי. והוא ראה שם את כל החבניקים, כל הנוער, כל המשפחות, יודעים, איזה 5-6 שעות, הסדר הכי גדול, הם מתכוננים איזה חודש, מקלפים את תפוחי אדמה למוות. ואתה מארגן לכל מקום כזית מצה, וארבע כוסות, וטירוף, ואגדה, ולהגיד, פסח מרצה ומרוב, וזה וזה. וכל החבניקים שם נטרפים את כולם, שכולם יאכלו כזית מצה. וידידם היום מספר, שהוא עובר בין השולחנות, הוא רואה סמים, הוא רואה פלאפונים, הוא רואה חיבוקים, הוא רואה דברים לא פשוטים, בתוך ליל הסדר. טוב, הסתיים הסדר, כל הישראלים הלכו, נשארו המשפחות של חב"ד, ישבו לאכול, לעשות את הסדר שלהם. אז ידידם היום מספר שהוא בא, ניגש אליהם, לכל החבדניקים, ואומר, תקשיבו, מה היה כאן? סדר, היה ליל הסדר הכי גדול בעולם, היה פותר וזה, אבל אתם יודעים, היה סמים, היה פלאפונים וזה, וכולם הלכו. מה, מישהו השתנה? מישהו עכשיו חושב שהיהדות היא, זה מה שעשו, הלכו. אז בא אליו, זה חבדניק צעיר, בן 14. אומר לו, לא הבנתי, כל האלפי האנשים שהיו פה אכלו כזית מצה? אומר לו, כן. אומר לו, הם שתו ארבע כוסות? אומר לו, כן. אומר לו, אז מה אתה רוצה? מה עכשיו שינוי תודעה? זה, מה אתה מדבר? אכלו, זה, מה אני מצווה, אני עושה, כאילו, מה אתה עכשיו נכנס? אני נעול ארבע, וזה מגזרים שאתה רואה שהם טרופים על זה, וזה השליחות שלהם, וזה היות שלהם, עושים את זה מצוין. והם בפועל, הם מזרימים לעם ישראל מצוות מעשיות חזק מאוד. למה? כי הם יודעים סוד גדולי עולם. תדעו לכם, כל מגזר בעם ישראל, שיש לו גדולי ישראל שאומר משהו, זה לא סתם, זה בהנהגה אלוקית. והוא מזרים לתוך האומה כוחות אדירים, והחרדים נדבקים על תורה, הם בונים את התורה בעם ישראל, את המרחב הזה, הם אמונים על זה. כמו שלא כל הגוף שלך הוא תודעה, לא, יש עוד מרחבים, ולא כל הגוף שלך הוא רגליים, ולא כל הגוף שלך הוא רגשות. באומה זה גם מחולק למחלקות. לא כולם היו כהנים, לא כולם היו ישראלים, לא היו כולם יוצאים מהצבא, הגילאים ישראלים. זאת אומרת, יש מחלקות שביחד כאומה יש להם כל האיברים. יש הרבה מה לדון בזה, האם כל מי שנולד לתוך הזה, אבל לא משנה, כרגע זה עובד ככה. והציונות הדתית לא יכולה להתערף על מעשים כמו שחב"ד עושים. אין, הם מביאים קבלות בשטח, מה אתה עושה? ועומק של הסברה, וזה מה שהציונות הדתית מביאה, ואת החיבורים בין המגזרים ואת התורה שלהם, ביחד יוצא לך אומה שלמה שיש לה גם סייבר וגם הייטק וגם כלכלה וגם עוצמה וגם תורה כזו וגם חסידות וגם מקובלים וגם חיבורים בין, יוצא לך אומה שלמה, אומה שלמה מורכבת מכל מיני איברים ביחד, ביחד זה יוצא גוף שלם. אני מסתכל על חבדניקים, אני מכן, תגידו לי, אנחנו יכולים לזלזל במישהו ש-25 שנה כל יום שישי לא נמצא בבית עד דקה לפני שבת, ומה הוא עושה? רואה סדרה? מה הוא עושה? הולך לים? מה הוא עושה? חדר כושר? מה הוא עושה? מסתובב עם נרות ותפילין בכל המועד פסח. מה אתם עושים? שביל הגולן? קופצים סלצה ביהודיה? לא יודע מה עושים בחי הדין, רק מה עושים? מגיל 11 שליחי חבד, אני רואה את חבר שנייה יאיר רוזנטל, שליח חבד בקמס, מכירים אותו, הוא גר פה קרוב. כל המועד סוכות, עם הבנות שלו, מסתובב בפאק, נתת לולב, נתת לולב, בוא תברך לולב, לולב. אני אומר לו, איפה מנדי? יש לו בן 11, איפה מנדי? למה הוא לא בא? הוא אומר לי, מנדי יש לו דוכן לבד במועד שבע כבר, מה אתה חושב? מה אתה חושב? הוא הסתובב איתי, בוא. גיל 11! נתת לולב! פסירות נפש, כל הזמן, נרות שבת, נרות שבת, ארוחת שבת, שמעת ככה, שופר, שופר, בלי סוף, בלי סוף. למה? הם עלו על משהו. צריך ללמוד מהם, לקנא בהם, וקנאת סופרים תרבה חוכמה, בהבנה שכל יהודי חייב לשמוע שופר. אבל הוא בכלל חושב שאין אלוקים. אני לא עובד על המרחב התודעה שלו. אני מכניס לו בג, כביכול, בג רוחני, לתוך האישיות, דרך המעשים. ושנכנס אלוקות, זה המצוות, מצווה זה צוותא. אני מצוות את האישיות שלו דרך הצד הכי נמוך שלה, זה נקרא מעשה, אני מצוות לו, מכניס לו אלוקות. מה, לא שומע? כן, ספר החינוך דת זין שואל שאלה. אתה רוצה שכל המצוות יהיו לזיכרון ליציאת מצרים, אז אתה רוצה גם עצם לא תשברו בו, וגם סדר, וגם מותחים חגורים, וגם זה. בסוף במצוות דת זין, ספר החינוך שואל, תגיד לי, הכל זה זכר ליציאת מצרים? גם כל חודם מצוות, תעשה מצווה אחת, תזכור את יציאת מצרים. אומר ספר החינוך, איי 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 דע סוד כי האדם נמשך אחר פעולות, אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. אומרים את זה על בני עקיבא, אבל המקור זה ספר החינוך, אחרי הפעולות נמשכים הלבבות, זה בדיוק הדיבור. ואני אומר לכם, תבדקו את זה, שיעורי בית, אה? תתתי לכם לשנה שיעורי בית? לא נתתי לכם, אל תדאג, אתם תקבלו, תעשו שיעורי בית, תבדקו אותי, תקפידו במסירות נפש על המרחב המעשי שלכם 30 יום, תראו מה קורה לרצונות ולתודעות שלכם. זה יהפוך לכם ברמה שאתם לא, אתם לא מבינים, יותר אם תלמדו תורה ולא תקפידו על המרחב המעשי. תקשיבו לי, זה משוגע הדבר הזה. זה לא פילוסופיות. תראה שאתה מקפיד במליצות מעשיות, קלה כבחמורה, אתה לא נופל בשום מצוות, לא תעשה 30 יום רצוף, תראה מה קורה לתודעות והרצונות שלך. בטח, הלכה זה הכלי, הלכה זה אותיות כלי, נכון? יש קוף למד באמצע, שני ה' זה יוד, זה הכלי, בלי כלי, כך עכשיו, שבור את הפחית, כל הכל הנשפח. מי שאומר, תשמע, אני לומד הרבה שיעורי תורה, בפעם הוא רואה סדרות, הוא עושה מה שהוא רוצה, הוא פוגם וזה, והוא לא מבין למה אין לו אש ואין לו דבקות. מצוות מעשיות זה הבסיס, אתה שובר את הכלי, ואז זה מכה גלים. זה לא רק מה עבירה שעשית, עבירה גורת עבירה, מה זה עבירה גורת? זה עוד פעם, הולך וחוזר, מכה גלים אחורה, פתאום משתנה לך התודעות, הרצונות. אתה עומד בתפילה שזה עבודת הרצון, אתה אומר, הרצון מחובה. אתה לא אומר, איפה נכנס הבאגה? מי קירח אותי? למדתי סדר בוקר. שומר את העיניים? אתה לא גוזל? איך המידות שלך? תבדוק עוד מרחבים. ואותו דבר, שיהיה לך תפילה בקודש, אתה תראה פתאום איך אתה מתחיל גם להקפיד על המצוות. זה תמיד כל המרחבים להקפיד עליהם. עכשיו, אל תאמינו לי, אל תקבלו את זה. קודם כל זה גדולי ישראל, אל תאמינו, אבל תבדו, אתם יודעים, אחד הדברים ששינה אותי בעבודת השם, שאני בודק ואני חווה משהו אחר, אני אומר, בוא נעזור, עובד. זה כמו בן אדם אומר לך, תשמע, אני רוצה ריבועים בבטן, 8 ריבועים, למה ככה בא לי? ואז הוא קורא כל מיני תיאוריות וזה. בא מישהו אומר לו, תקשיב, טוב, תשתה מים ותעשה בטן סטטית 4 דקות כל יום. אומר לו, לא, אין מה, עזוב, תעשה 30 יום. עושה 30 יום, 8 ריבועים בבטן. מה הוא אומר? לא יודע למה, זה עובד. תבדקו את הרצון שלכם עכשיו, כמה הוא רוצה קודש, מה המחשבות שלו כלפי העולם וכו'. תכתבו את זה על מחברת, איפה אני, מבחינת רצונות, מבחינת קדושה, תפילה והכל. קחו 30 יום, העולם המעשי, תעשו אותו הרמטי, תראו אם הרצונות השתנו והתודעות השתנו. פלפליים, זה פלפליים. ולכן היהדות מחייבת שמירת מעשים קפדנית והלכתית, לא כי היא רוצה להתעלל בך, כי היא אומרת לך, ככה בונים אישיות קדושה. אתה יש לך שני פתחים, ארבעה פתחים יותר נכון, לך גם שהם קולקל במידות, גם להצליח, יש בריחה של אור השם, כאילו בארבעה מרחבים האלה זה כמו ארבעה, הייתי אומר חדר עם ארבעה חלונות ויש מזגן ואחד פתוח. למה הוא לא מקרר? יש לי שלושה חלונות סגורים, יש מזגן דלוק, למה הוא לא מקרר? יש לך בריחה אח שלי. בן אדם שיקרא ספרי כפירה או שיהיה מקולקל במידות או שיעבור עבירות בפועל או שלא ישקיע ברצונות, ברצונות שזה בעיקר עבודת התפילה, יש לו בריחה באחד אחד. עכשיו, לכולנו יש בריחה, אנחנו לא מושלמים. השאלה זה המינונים. אם חלון פתוח ככה, ויש חלון של, אתם יודעים, מכירים את החלון של החלונות העצומים כאלה, שהם פתוחים, אז גם חלון להרגיש אותו. יש חלון פתוח קצת, אז פחות. לכולנו יש בריחה, אין אדם מושלם. אבל תלוי רמת הבריחה. אז תגיד, אני לומד סדר בוקר, אני זה, אבל מצד שני, אתה מכניס דברים אחרים, אתה מכניס סדרות, הסדרות האלה מולדים לך רגשות, והרגשות מולדות תודעות, והתודעות משפיעים לך על הרצונות. אתה שואל לך, מה אני עושה כאן? יש עולם שלם בחוץ. איך הגעת לבחוץ? אני רואה סדרה לבחוץ. ולכן, זה לא באמת שאתה רוצה לצאת החוצה. הכנסת בג שתתחיל עד שהוא דוקר את הרצונות. שאני אומר, תזיז אותו, איך הרצונות אחרים? רצונות של קודש, תגיד לי, הישיבה, הדבר הכי טוב בעולם שקרה לי, אני רוצה להישאר פה. המון בחורי ישיבה לא מבינים את הסוד הזה, ולכן הם מקבלים פיצוצים על ימינו לעצמם, הם לא מבינים. שקשה למה הם עושים, משקיעים עוד יותר בשיעור התורה, ועוד יותר להבין, ועוד יותר. אבל בעולם ההלכה עושים שכונה. בתיקון המצוות עושים שכונה. בתפילה לא כזה משקיעים. ואז יש להם חלון אחד סגור, כאילו בתודעה הם בונים שיעורי אמונה, מטורף וזה. שלוש חלונות פתוחים, הם לא מבינים מה קורה. אין רצונות חזקים, תיקון המצוות הוא לא משהו, ועולם המעשים, חרבו דרבו. תנסו, תראו ישועות. זה לא קל, זה לא קל. תאמינו, הכי קל מוצא את הבוקר ולעשות שכונה ושלושת המרחבים, זה הכי קל. אבל ככה אתה תהיה דתי. דתי זה לא טוב, צריך להיות עובד השם. צריך להיות עובד השם, לחוות תפילה, לחוות קדושה, הרצונות שם, הכל יהיה דתי. קדושי עליון מדקדקים כחוט השערה בהלכה. למה? הם יודעים על זה הכל עומד. תסתכלו בעמוד כוח המעשה. איפה זה כוח המעשה? מי מוצא ראשון? לא, לא, בכתבי הרב, בכתבי הרב
421.
תראו פסקה של הרב, תראו מה הוא אומר. הנה 421, תראו שפה של הרב, קודש קודשים. המעשים מתהפכים לדמיונות בכוח עיכול רוחני. מה הכוונה? אדם בא אוכל רעל, מה קורה? אומר, טוב, עברתי איסור, אכלתי רע. לא, הרע מתחיל להיכנס פנימה, דופק לך את הנפש, את הגוף, בסוף אתה מפסיק לדבר. זה הולך ומכה אחורה, נכון? אותו דבר בנפש. ראית סדרה לא צנועה, זה לא נגמר פה. גם שאתה עושה ביטוי, זה לא נגמר פה, זה מתחיל תולדות של זה עכשיו. זה מתחיל לשנות לך את הרגשות, המחשבות, הרצונות שלך בקודש. המעשים מתהפכים לדמיונות בכוח עיכול רוחני, והדמיונות להרגשות, והרגשות למושכלות, והמושכלות לאופי רוחני קבוע, זה הרצון. תזהר מה אתה רואה. רואה זה מעשה, לא תתור אחרי לבחן, זה מעשה, מצווה מעשית. לא להסתכל בעיניים. מעשה של איסו. אתה אומר, תקרים את החזל, היו קיצונים, היום בדור שלנו, הכל עובד, הכל נכון. אין דבר כזה. תפגוע, זה יתחיל להקות אחורה. חוק רוחני זה חוק שתופס על הנצח, לא רק ב-2000 שנה. חזל ידעו מה הם אומרים. הם ידעו מה הם אומרים, והעצות שלהם קודש, אמת ויציב ונכון. אתה אומר, דור ודור, תמיד. וזה עובד. נסה, תראה ישועות. הפועל על כל התוכן המהותי. וזה יש להבין כמה גדולה היא האחריות של המעשים. על כן אין קץ לחובת שמירת המעשה בישראל. לכן ספר חינוך כותב, צדיק גמור שילך לחיות עם רשעים גמורים, שלושה חודשים יעשה עבירות, יהפכו להיות רשע גמור. רשע גמור, יחיה עם צדיקים, יעשה תשובה, יחיה צדיק קיים מצוות, יהפכו להיות צדיק גמור. הוא כותב שם במצוות את זין. פלא, אה? למה? כי פתח את החלון, בסוף ייכנס לך, מה לעשות? המעשים פועלים על הרצון, רואים? זה מה שקראנו עכשיו באורות הקודש חלק א' עמוד רשמם ת', עכשיו בעולת ראייה א' עמוד קוף כפה א'. המעשים פועלים על הרצון, על המחשבה, על כל נטיית החיים, וכל נטיית החיים מזדקר על ידם השכל, מתארים על ידם כל הכוחות הנפשיים והגופניים של האדם. תראו כמה חשובה הקפדה על הלכה. הנה תראו, בעין היה שבת א', פרק ראשון, פסקה עם ג', בדרך המעשים זוכים לכל הטוב. התורה האלוהית היא בנויה על יסוד חיוב האדם בעבודת השם בדברים מעשיים, שדווקא הם בונים את בניין הרוחניות של הדעות התאורות והמידות הקדושות באדם בכללו ובפרטיו. כן, גם בעם ישראל שמירה מעשית היא בונה את האומה, וגם בפרט המעשים שלך בונים לך את האישיות שלך. החוכמה האלוקית העירה עינינו וזכרת דרכנו ללמדת לנו דרך חיים שדווקא בעבודת השם במעשה נזכה לאושר הקניינים הנעלים הרוחני. יש דתות שעובדות על הרוחניות, הנצרות למשל לקחה את התנך בלי הגמרא ושולחן ערוך, כולם נפלו באותו עניין, שירו פרצה ומקבלים בראש, לא מצליחים להגיע לקודש. רפורמים, ביטול מצוות מעשיות, כל מיני כתות שיצאו מהיהדות ביטלו. וגם היום זרמים מסוימים שאומרים מה אנחנו נעשה, ככה נוריד חצי, תוריד חצי, תקבל חצי. אתה רואה התקררות גדולה, אתה רואה ייאוש גדול, אתה רואה ירידה מיראת שמיים. הכל עומד על המעשים, המעשים זה הכלי, הלכה זה הכלי, הלכה זה הכל, הלכה זה הכל קודש קודשים. גם תפילה זה הכל, כן, משני הצדדים, תפילה לבנות רצונות אלוקים, זה הכל, הכל זה הכל. תגיד, כל חג זה החג הכי חשוב, אין מה לעשות, באמת הכל חשוב. בא בן אדם לך, החלון הזה הכי חשוב, אמרת את זה, נכון, שני חשובים, מה אתה רוצה, החלון יביא, יוציא את זה, מה לעשות. טוב, אין לשער את הנחיצות של התשובה המעשית בתיקון המעשים, 423, כן, יאללה, הבנתם את הנקודה, כן, נכון. הנה, תראו ב-424 מורות התחייה ו', כשפוגמים את הרעיון, הכוונה את המחשבה, כשמתרחקים מרוממות המחשבות העניונות שהן מחוללות את המעשים הגדולים, ממעלה הולכים המעשים ונפגמים, ערכם משתפל והדרם הולך ומואם. זה כן, זה פגימה במחשבות. אבל אומר הרב, לצד שני, כשהמעשים נפגמים, לעומת זה הולך הרעיון ומתרחק, עד שהוא נהפך למין מחשבה קלושה. תכירים את זה? שאתה לומד חודשיים בישיבה באש ושיעורי תורה, ואתה כאילו אתה בונה תודה וממש דור של גאולה וזה, ואז חס ושלום אתה יוצא לבין זמני, חס ושלום, לא עליכם ולא, ודאי שאתם קדושים ותאורים, אני אספר לכם איך שמעתי, ככה מספרים שלפעמים אדם נופל בין הזמני, ואז הוא עובר עבירות, ואז אתם מכירים את היצר הכי גדול של בין הזמני, מה הוא? לא, היצר הרע הכי גדול של בין הזמני, יש לו שלושה שמות, זה נקרא הכל או כלום. אתה פותח חזק עם חברותה, אתם מכירים את זה? אני עכשיו אפתח מרכז תורה, אתה חוזר לשכונה, אני פותח שיעור תורה וזה, ואז זה מחזיק בערך שבוע, אחרי שבוע וחצי יש את הנפילה הראשונה, ואז יש את הנפילה השנייה, ואז הוא בא אליך, הוא אומר לך ככה, שמע, נפלת את החיים, תרסקת, בוא תראה, יש עוד שבוע וחצי עד שחוזרים, תחגוג את החיים, תחזור, נאפס את המערכת, כאילו אם לא תפסת הכל, אז יאללה כלום, תשתולל. רבים חללים מפיל היצר. למה? תחשוב שאתה נופל, 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 ואז אחרי שבוע וחצי אתה חוזר לישיבה, שאתה לא חוזר אפילו, ואז פתאום בשיעור הראשון פותחים את הגמרא והלכות בבא מציעא, ואז מדברים איתך מה זה קניין ומה זה מוחסק ומה זה הלכות שכני, פתאום אתה מסתכל על הרע, הכל נהיה כמין מחשבה קלושה. זאת אומרת, יש מצב שעטפו לי את המוח, כל הם מתעסקים בזה, אני כבר הייתי עולם. הוא אומר הרב, כשהמעשים נפגמים, לעומת זה אתה הולך כבר מתחיל להשפיע על התודעה והמחשבה, פתאום הכל נראה לך ציני, והדתיים, הסרט שלהם, כמה אחוזים מהעולם, בכלל הדתיים, הרוב ומחל יש 70% שבת, יאללה, אני אצטרף, אני, יש אלוהים וזה, אבל מה עכשיו, הכל נרדה לפרטים, פתאום הכל נהיה כזה, סוף שנה עם השיעורים, היית ככה, עוד שנייה אתה אדמור מבויין, פתאום אתה חוזר, אומר, אולי יש מצב, כאילו, אולי לרבנים זה מתאים, אני קצת לא יודע, כולם פה זה, גם הם ככה, מסתכל על כולם, אתה לא יודע איך קוראים לך. כשהמעשים נפגמים, לעומת זה הולך הרעיון ומתרחק. זה המעשה, מה שדיברנו, אור ישר ואור חוזר. עד שהוא, תהיתי? עד שהוא נהפך למין מחשבה קלושה. פתאום אומרים לך, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. שסוף שנה, אתה אומר, כן. הרב אומר לך, אנחנו חוזרים בין הזמנים, אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. סבבה. המעוררת גם איבוז מכל אימא שאני, יש שלב יותר גדול שאתה אומר, שמע, כולם פה כאילו שטיפת מוח רצינית, כל מה שקורה כאן זה מצד מרחקה מן החיים, מצד רפיון כוחה לפעול אליהם. בקיצור, הבויסאי, אנחנו מסכמים, יש ארבע מרחבים, גן רן, גוף, נפש, רוח, נשמה. גם בעם ישראל, הגוף זה ארץ ישראל, נפש זה עם ישראל של אותו דור, רוח זה תורת ישראל, נשמה זה אלוהי ישראל. גם במרחב הפרטים עכשיו אנחנו לומדים עליו, גוף, נפש, רוח, נשמה, מעשים, רגשות, תודעה, רצונות. וכל מרחב צריך הזנה, כמו שהגוף צריך הזנה, כל מרחב צריך הזנה, ברגשות, ברוחניות וזה, ולכן תפילה, תורה, תיקון המידות וקיום מצוות מעשיות. כל שלב שתפתח הוא יביא לך פרצה, תעבוד על כולם ביחד, תנסו את זה, תראו ישועות, כל טוב והצלחה ענקים.